השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, אנחנו עדיין בפגרה, וזה פרק בשידור חוזר על ירושלים באסלאם. אתם בטח שמעתם את הטענה שירושלים לא הייתה קדושה באסלאם, שזו המצאה די מאוחרת, שנעשתה כדי לעצבן את השליטים שישבו אז במכה. זאת אחת הטענות, אבל הטענה העיקרית, הנרטיב העיקרי, המיינסטרימי, שמקובל גם בקרב המוסלמים בעולם וגם בקרב ההיסטוריונים, הוא מאוד שונה. בפרק הזה אנחנו נדבר על זה. זאת אומרת, מי זה אנחנו? דוקטור אירון פרידמן ואני. באפריל, שזה אוטוטו, אנחנו חוזרים לשידורים חדשים. בינתיים, לא לשכוח להירשם להסקט בכל יישום הסקטים שלכם, כולל ספוטיפיי, יוטיוב, להרשם לייקים, הערות, הודעות, כל מה שאתם רוצים. יאללה לפרק. השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
שלום לך ירון, מה שלומך?
בסדר.
טוב, תשמע, היום אנחנו הולכים לדבר על אחד מאבני היסוד של האסלאם. שמעתי פעם תיאור שזה קודקוד במשולש הקדושה חסר היררכיה. אני מדבר על ירושלים. את התיאור הזה טען פעם אחמד טיבי, שאמרו לו שזה העיר השלישית בקדושתה בירושלים, אז הוא אמר לו, באסלאם, אז הוא אמר לו, עיר קדושה, בדיוק כמו מקה וכמו מדינה. זה היה קונטקסט. אז אנחנו היום נדבר על קדושת ירושלים באסלאם, זה הנושא?
כן. אבל המוסלמים בעצמם אומרים שהיא סליס אל חרמיין, כלומר, השלישית אחרי שתי הקדושות ביותר, שזה ה... מכה, אל מדינה, ואחר כך ירושלים.
אוקיי.
לכן להגיד שהיא באותה מעמד של מכה ומדינה, זה אולי משרת מטרות פוליטיות מסוימות, אבל זה לא המציאות לפי האסלאם הסוני, ודאי לא השיעי שנתייחס אליו היום.
אוקיי.
ואני חושב שהכי חשוב שנתחיל עם איך ירושלים הפכה בכלל לקדושה לאסלאם. אולי מזה כדאי להתחיל.
בגלל מוחמד, עוד בימיו של מוחמד, זה הייתה כיוון התפילה הראשון של המוסלמים.
נכון, אוקיי, אז הכל מתחיל עם מה שנקרא בערבית אל ישרא ואל מהראג', המסע הלילי, לפי המסורת המוסלמית, קצת לפני 622 לספירה, לפני תחילת הספירה המוסלמית, מסופר מלאך ג'יבריל, גבריאל, לקח את הנביא מוחמד של הנביא האסלאם למסע לילי על גבי סוס מקונף בשם בוראק, והסוס הזה לקח את מוחמד יחד עם ג'יבריל למקום שנקרא אל אקסה שמופיע בקוראן, שכל הפרשנים אומרים שזה בירושלים, ושם הוא התפלל, ומשם הוא הלך למקום שנקרא כיפת הסלע, קובת סחרה, ושם יש מסורת שנקראת אל מערג', שזה העלייה לשמיים. שים לב שיש פה שתי מסורות, אל ישרא ואל מערג', שזה קשור לשני מסגדים היום שהמאזינים מכירים בוודאי, המסגד עם כיפת הזהב זה כיפת הסלע, ולעומת זאת אל אקסה עם כיפת הכסף זה של המסע הלילי, וזה שני דברים שכדאי להפריד, כמובן גם מוסלמים מתבלבלים בין שני הדברים האלה, ואנחנו עושים פה סדר. אז המסע הלילי זה לאל-אקסא, שאחר כך נבנה כמסגד, ועלייה לשמיים, המערג' זה מכיפת הסלע, שזה מאבן השתייה, או אבן שנחשבת למרכז העולם.
דרך אגב, אני שירתתי בשירות חובה במשמר הגבול, בפלוגת הכותל בעיר העתיקה, ביקרתי גם במערה הזאת וגם באל-אקסה וגם מתחת באורות שלמה. ממש עכשיו אתה מדבר איתי על מקומות שאני מכיר אותם ממש מקרוב.
אולי אתה זוכר, בוריס, שהיה שם שרידים של כנסייה ביזנטית בזמנו, נכון. היום קשה להגיע אליה, אבל זה קצת מרמז לך על ההיסטוריה של העיר שאנחנו תכף ניגע בה. לגבי המסורת הזאת, אז שוב, אחרי המערג', אחרי העלייה לשמיים, מסופר שמוחמד עלה לשיבת הרקיעים ופגש את כל הנביאים, וקיבל את מצוות התפילה באסלאם, והתפילה יש לה מה שנקרא בהגדרה המוסלמית קיבלה, קיבלה זה כיוון תפילה, וכיוון התפילה הראשון היה כמו היהודים, זאת אומרת לכיוון ירושלים. אז אתה רואה שיש פה חיבור של האסלאם מראשיתו לירושלים, אחר כך אנחנו נראה שחל שינוי בנושא של כיוון התפילה.
רגע, אז הוא עולה ויורד, כי אני משום מה הייתי בטוח שהוא עלה, זאת הייתה הפעם האחרונה שראו אותו על פני האדמה, לא, הוא
לא,
עלה
לא.
וירד, ואז הוא...
כן, הוא גם סיפר למאמינים, לראשוני המתאסלמים על הסיפור הזה, והיו כאלה שלא האמינו לו ועזבו, זה היה סוג של מבחן אמונה כזה, ושוב זה המסע הלילי של שהוא אחר כך קיבל את התפילות, מסופר גם מחבר את האסלאם לכל הנביאים, של היהדות, כן, של הקדושים של הנצרות, הופך את האסלאם להיורשת המונותאיסטית של היהדות והאסלאם, כפי שכיפת הסלע למעשה מתחברת, היא נמצאת ליד המקום שהיה בו בית המקדש וגם ליד כנסיית הקבר. והמילה ירושלים לא מופיעה בקוראן, זה חשוב לציין, מופיע ברמזים, כמו למשל אל-אקסה, שזה הפירוש של אל-אקסה, זה הקיצון הרחוק ביותר, ולכן עלו כל מיני השערות, שאולי חוקרים ניסו למצוא מקומות אחרים, שנקראים אל-אקסה, יש חוקרים שמצאו אל-אקסה בכל מיני מקומות, אחד מהם בחצי האי ערב אפילו, אבל המקובל ביותר, בקרב מיליארד נקודה שלושה, או כמה שיש היום מוסלמים, זה שמדובר על ירושלים.
וכשאתה מדבר מקובל, זה גם היה מקובל היום ולפני 100 שנה ולפני 700 שנים, או שזה...
כן, גם אנחנו רואים פרשנים עתיקים מאוד, אפילו מהמאה השמינית והשביעית, שאומרים, מדברים על ירושלים, זאת אומרת, על אל-אקסה בתור ירושלים. תכף אנחנו גם נסביר את החיבור הפיזי, זאת אומרת, לא הרבה אחרי מוחמד נבנה מסגד במקום הזה, שנקרא אל-מסג'ד אל-אקסה, ונבנה מבנה נוסף שנקרא קובת סחרה, כיפת הסלע. אנחנו נסביר אבל למה זה קרה.
דרך אגב, עוד מבחינת השמות, ירושלים נקראת היום בערבית אל-קודס, אורשלים
נכון.
זה המצאה, זה לא המצאה ישראלית, ככה היא נקראת מה, בכתבים...
אז בואו נעשה סדר, בערך עד המאה ה-11, ירושלים נקראת איליה, איליה, כן?
אוקיי.
כמו איליה קפיטולינה, בשם, כתוב בערבית איליה, אין בכלל אל-קודס. הפעם הראשונה שכתוב אל-קודס זה כבר מאה, בואו נגיד סוף המאה העשירית, בעיקר במאה ה-11 ואילך, יש עוד מושג שחוזר על עצמו בימי הביניים, זה בית אל-מקדס. ואנשים שגרים שם נקראים מקדסי, רבים, כן, מקדסה, כלומר מקדסים, הם בעצם אל-קודס, כן, אבל זה המילה אל-קודס, הקודש, בעיקר במאה ה-11, בגלל הנסיבות הפוליטיות שאנחנו תכף נסביר.
ואורשלים?
אורשלים זה היום לא נהוג, זה נחשב לשם ש... שיש בו היבטים פוליטיים, כמו שלמשל לא אומרים אגדה, אומרים אגדה מערבית ולא אומרים יהודה וסמירה. אז אתה תשמע אורשלים רק בחדשות בערבית של רשות השידור.
אוקיי.
Okay. עכשיו אנחנו יודעים מה זה המסורת, איך האסלאם קשור לירושלים, אבל צריך לציין שמוחמד עשה את ההיג'רה, ויש לנו פרק על הנביא מוחמד, הוא עשה את ההגירה ממכה למדינה בשנת 622 לספירה הנוצרית, שזה השנה הראשונה לספירה המוסלמית, שינוי הגורל של מוחמד, שהוא מתחיל להצליח באל-מדינה, אבל מה, היהודים לא מוכנים ללכת אחריו, והוא מאוד, מאוד מאוכזב, ולכן יש כאן, בוא נעשה הפרדה, לפי האסלאם, פשוט ירד המלאך ג'יבריל ואמר לו, תפנה את מבטך בתפילה אל הבית הקדוש, כלומר לקעבה, לפי ההיסטוריונים יש כאן אכזבה, מוחמד מאוכזב גישה השלילית של היהודים לאסלאם, ולכן הוא משנה את כיוון התפילה מירושלים, שזה דומה ליהודים, לקיבלה חדשה, קיבלה לקעבה במקה, בחצי האי ערב. אז זה שינוי התפילה, ויש כאלה שאומרים שזה כמובן מוריד מחשיבות ירושלים, כי היא בעצם כבר לא כיוון התפילה, אלא הקעבה.
אוקיי.
זה חשוב, זה כמו שלמשל הצום הפך מצום העשורה, העשירי לחודש הראשון, שהיה מקביל לכיפור, הפך אחרי ההיג'רה, גם הוא התרחק מהיהדות והפך לצום הרמדאן. אז
דרך אגב, הוא לא המציא כלום, גם הנוצרים הזיזו את הפסחה שלהם שבוע אחרי הפסח היהודי, גם כדי להתרחק מאיתנו.
נכון, נכון. הפרשייה השנייה, שהיא גם ספק היסטורית, ספק אגדה, זה שהמוסלמים אחרי השתלטות על ירושלים ב-638 לספירה, זאת אומרת אחרי הנביא מוחמד, בימי החליף עומר הגדול, מייסד החליפות המוסלמית, הוא מבקר בירושלים, ומתקבל שם על ידי הנוצרים, ועושה איתם הסכם שנקרא הסכם עומר, כשיש לנו כמה גרסאות להסכם, הגרסה המקוצרת היא כנראה ההסכם העתיק, שאומר שפשוט הוא נותן להם להמשיך לחיות בעיר, בתנאי שהם ישלמו את הג'יזיה, את המס, מס הגולגולת. כן? זה ההסכם המקורי כנראה, אבל יש בזה סעיף, הנוצרים ביקשו שיש שם סעיף שהיהודים לא יוכלו לחזור אף פעם לירושלים, וגם אם זה כתוב בחוזה עומר, כמובן שהמוסלמים לא מימשו את הדבר הזה, אנחנו הרי יודעים שאחרי ההשתלטות המוסלמית על ירושלים, היישוב היהודי דווקא הלך ופרח שם, אחרי שהנוצרים לא אפשרו בתקופה הביזנטית שהייתה לפני האסלאם, לא אפשרו ליהודים לחיות שם, אז דווקא חזרו. עכשיו יש סיפור שהוא מופיע במקורות מוסלמים רציניים מאוד, כמו למשל ההיסטוריון טברי, שהוא אפשר להגיד שהוא גדול ההיסטוריונים של ימי הביניים המוקדמים, שעומר מגיע להר הבית מגיע אליו, הנוצרים מבקשים ממנו להתפלל בכנסיית הקבר, והוא מסרב. הוא מסרב, למה אתה חושב שהוא מסרב, בוריס?
אני מכיר את הסיפור.
למה הוא מסרב? מה הוא פוחד?
הטענה שאני שמעתי, זה כן מוסלמי שיצא ממסגד עומר ליד כנסיית הקבר, הוא שהוא אמר שאם אני אתפלל אצלכם בכנסייה, מעכשיו אילך זה יהיה חייב להיות מסגד, ואני רוצה לחיות אתכם בשלום. אז הוא
כאילו... או לא, הוא פחד גם שהמוסלמים יחשבו שאפשר להתפלל בכנסייה, זאת אומרת שלהפוך את המקום הזה לקדוש, אז הוא הלך וחיפש את המקום, שמוחמד דיבר אליו שנמצא שם אל-מסג'יד אל-אקסא וחיפש, וגם לקח איתו יועץ יהודי, כמובן יהודי מומר, לא יהודי שנשאר יהודי, אלא יהודי שהתאסלם, היה יהודי ממוצא תימני שקראו לו קעב אל-אחבר, וקעב אל-אחבר
עלה עם עומר. אותו אחד, דיברנו עליו.
נכון. הוא עלה עם עומר ואומר לו, הנה כאן תבנה את המסגד שלך, כשקעב היתרון שלו, וזה גם לפי אל-טברי, זה שהוא יודע איפה היה פעם המקדש, בית המקדש היהודי, זה שנמצא במעמקי האדמה, כן, השרידים שלו, הוא יודע את זה כי הוא יהודי, כן? אז הוא מבקש ממנו לבנות את המסגד צפונית לאבן השתייה, כדי ש... מה אתה חושב אם הוא יהודי? מה הוא ירוויח בזה? שהוא יתאסלם והוא יהודי, ואז אם יתפללו מצפון לאבן השתייה, בעצם יתפללו לאל-אקסא, וגם לא. לבית המקדש היהודי בבת אחת, הבנת? זה התרגיל שהיהודי ניסה לעשות, ועומר ישר עלה על זה, אז הוא בנה את היסודות של אל-אקסא דרומית לאבן השתייה, כן? כדי שהמוסלמים יתפללו רק לקעבה, ובעצם מפנים את גבם ל...
גבם ל... זה אתה עכשיו כן. אמרת את זה יפה, אבל הם גם כשהם כן. משתחווים לו, זה לא רק הגב.
כן, אז זהו, ו... אז הסיפור עם קעב אל-אחבר מראה לך את החיבור שבימי הביניים לא היה בו שום בושה או בעיה של האסלאם להיסטוריה הנוצרית והיהודית. האסלאם יורש את היהדות והנצרות, אין לו בעיה להגיד שיש שם, יש פה את כנסיית הקבר וליד זה יש, היה פעם מקום שהיה בו בית המקדש, אפילו השם בית אל-מקדס, כן? מרמז, אין רמז יותר גדול מזה
לרקע של האזור.
לרקע הזה של האזור, אם כי מבחינה היסטורית, כשהמוסלמים מגיעים לירושלים, הם לא מצאו שם שרידים של בית המקדש, הרי בית המקדש היה קבור עמוק עמוק מתחת למקדשים רומאים, שהיו קבורים מתחת לכנסיות ביזנטיות, שגם הם היו כבר במצב של הריסות, כשהגיעו המוסלמים לשם, בגלל הפלישה הפרסית שקדמה לפלישה המוסלמית. כך שהיו שם ערימות של הריסות, וגם המוסלמים מודים שהיה איפה שהיה אל-אקסה, היה פשוט ערימה של זבל. והיה צריך לנקות את זה ולשטח את הקרקע, ולבנות משהו צנוע. זה לוקח אותנו לפרשייה הבאה, שזה...
רגע, שנייה, המבנים עצמם שאנחנו מכירים היום, גם כיפת הסלע וגם מסגד אל-אקצה, זה המבנים עצמם שנבנו בתקופתו של עומר? לפחות אז...
לא. אנחנו מגיעים עכשיו למבנים שנמצאים היום, וזה מהתקופה האומאית. השושלת הראשונה לאסלאם הייתה בית אומיה, שהבירה שלה הייתה בדמשק, והם... רק בסוף המאה השביעית, זאת אומרת כמה עשרות שנים אחרי מותו של מוחמד, מחליטים להפוך את אל-אקסה, את המשטח הזה, בית התפילה המאולתר שבנה עומר, לממש מסגד מפואר בשם המסגד של כיפת הסלע, ואחר כך בונים גם את אל-אקסה כממש מבנים מפוארים. עכשיו, למה בנו את זה? יש על זה ויכוחים רבים, בין החוקרים, אבל השאלה הקודמת שלך, אתה שאלת, האם מה שיש היום זה מה שהיה אז? כן, חלק גדול מכיפת הסלע לא נהרס בכל רעידות האדמה והמלחמות שהיו בינתיים, והחלק הפנימי לפחות הוא מהתקופה האומאית מקורי, כן, אולי אחד המבנים העתיקים ביותר, אולי המסגד העתיק ביותר העומד על תילו, אולי בעולם בכלל. זה נבנה עוד בתקופה אומאית, ואתה רואה שבפנים גם יש אותיות מהקוראן פסוקים ללא נקודות דיאקריטיות, שזה עדיין כן. מראה על התפתחות מוקדמת של השפה הערבית, שעדיין לא היו נקודות דיאקריטיות, ואת זה אתה מוצא בחלק הפנימי. למה בנו את זה דווקא האומיים ודווקא שם בירושלים? אז כך, יש כמה הסברים, כן? אתה רוצה לשאול משהו?
ולמה דווקא את כיפת הסלע ולא את מסגד אל-אקסה?
הם בנו את זה אחד אחרי השני.
אחד כן? אחרי, אוקיי.
אבל שוב, היה באותו זמן, צריך להבין את הקונטקסט, זה היה בזמן שהיה מרד רציני מאוד במכה, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל עולי הרגל פשוט לא יכלו להגיע. אז כנראה לפי חלק מהמקורות, שוב, זה לא כל המקורות מהתקופה אומרים את זה, אבל... ירושלים הייתה איזו אלטרנטיבה זמנית עד שיחודש החאג' למכה, אז בינתיים עשו משהו אלטרנטיבי בירושלים, ויש אגב מקורות הרבה יותר מאוחרים שמדברים על אלטרנטיבה כזו, על ירושלים כעל איזה סוג של אלטרנטיבה למי שלא יכול להגיע למכה. ותיאוריות שלמות נבנו על זה, ושוב גם יש טענה אחרת שאומרת שבני אומיה שלטו, רצו לחזק את האחיזה שלהם בסוריה הרבתי, בלעד השם, ולכן הם רצו שיהיה להם מסגד גדול בקרבתם, מין משקל נגד למכה ומדינה, אז הם בנו את המסגד המפואר הזה בירושלים, את המסגדים המפוארים, וסוג של תחרות גם עם הכנסיות המפוארות באזור. ואלה התיאוריות בגדול, אבל עם הזמן ירושלים למעשה איבדה את החשיבות השיא שלה, אחד השיאים זה בתקופה האומאית, זאת אומרת בתקופה הזאת גם נכתבו הרבה מסורות הערצה לירושלים של אנשים
באסלאם,
כן, של הערצה, של תפארת ירושלים. ובתקופה הבאסית, אתה יודע, המרכז של החליפות עבר לרחוק יותר לעיראק, שזה השושלת הבאה אחרי האומאית, והבירה הייתה בגדד, כך שירושלים הפכה ליותר שולית. צריך לציין גם שהשיעים, שהמרכז שלהם גם היה בעיראק, ועד עצם היום הזה אתה פותח ספרות שיעית, אין לך הרבה שבחי ירושלים. בוא נגיד, זה לא כמו בספרות הסונית, שזה המקום השלישי בחשיבותו. בספרות השיעית יש כל מיני מסורות שאולי ירושלים נמצאת בשמיים, כמו שאמר, אומרת אחת המסורות השיעיות, או שזה, כן, יש יותר חשיבות לקברים של הצדיקים שלהם, האימאמים השיעים בעיראק, וירושלים פחות. כלומר, יש ויכוחים, אולי העיר של עלי קופה יותר חשובה מירושלים, אולי נג'ף יותר חשובה, או לפחות באותו מעמד, זה מאוד מעניין.
עכשיו, אני יודע שאתה חקרת את נושא השיעים פה בישראל, ואתה דיברת על זה שהם מגיעים מדי פעם. כשמגיעים שיעים לארץ, הם מגיעים גם לירושלים לביקור, או ש...
לא כל כך. לא כל כך. זאת אומרת, אני אשתף את המאזינים בניסוי שעשיתי. פתחתי ספרות שיעית בספרות השבחים השיעית. כלומר, ספרות מקומות הקדושים... פתחתי, יש אנציקלופדיה השיעית מהמאה ה-16 שנקראת בחר אל-אנואר, יש 100 ומשהו פרקים, מתוכם 4 ספרים על מזרת, מזרת מקומות עלייה לרגל. אתה יודע כמה משקיעים בירושלים בארבעה פרקים האלה? 2 עמודים.
אוקיי. Okay.
2 עמודים זה שבחי ירושלים. תבין שהספרות הסונית הוציאה ספרים בשבחי ירושלים, יש כמה ספרים, כן? וזה אחד הדברים רבי המשקל בספרות הסונית, זאת, ואני תכף אסביר גם למה. כך שאנחנו מגיעים לתקופה הבאסית, יש קצת הזנחה של ירושלים, התרחקות, ואחר כך יש לנו 100 שיעית שדיברנו עליה בפרקים אחרים, 100 שלטון שיעה, שדווקא הפאטמים האלה שרצו את הלגיטימציה המוסלמית, דווקא כן עשו שיפוצים בירושלים, אבל מה לקראת סוף המאה ה-11 מגיעים הטורקים, השבטים הטורקים הסונים, ונלחמים נגד האימפריה הפאטימית הזאת, וכובשים את ירושלים, ופשוט קורה שם הרס טוטלי והרג ומלחמות שפוגעים מאוד בעיר, ובסופו של דבר באים הצלבנים. והצלבנים...
רגע, אבל עוד לפני הצלבנים, הפוגעים בעיר, הם הורסים גם את המסגדים על את מה שנקרא חרם א-שריף? לא.
לא, לא, הם לא הרסו את המסגדים, אלא יותר האוכלוסייה של מת המחיר הזה.
האוכלוסייה, אוקיי.
וכל האזור נפלש, זאת אומרת, ההגנה לירושלים נפגעה מאוד, מה שמאוד מקל על הצלבנים, הסכסוך הסוני שיעי הזה, או בין הטורקים לפאטמים, מאוד מאוד עזר, הקל על כיבוש ירושלים. יש כמובן האשמות עד היום שהפאטמים, השיעים, הם שהפקירו את ירושלים, ויש על זה ויכוח, האם באמת... זה נכון או לא, אין לנו זמן להתעסק בזה, אבל ברגע שהצלבנים כובשים את ירושלים, מתחיל איזו התעוררות דתית מאוד מאוד משמעותית בעולם המוסלמי, זה כמובן לוקח כמה עשרות שנים, אבל מתחיל להתפתח משהו מאוד מעניין שנקרא ג'יהאד, אידיאולוגיה של ג'יהאד לשחרור ירושלים, זה בטח מזכיר לך משהו בימינו.
כן.
זה נולד כבר לפני 1,000 שנה, זאת אומרת ברגע שהצלבנים של אז, כבשו את ירושלים, מתחילה תעמולה דתית, וכל המסורות שהיו בתקופה האומאית מגויסות כעת לספרות שנקראת ספרות שפחי ירושלים, להזכיר למוסלמים עד כמה העיר הזאת חשובה וכמה נורא שהיא נכבשה על ידי הכופרים הנוצריים, וכמה חשוב לשחרר אותה. התעמולה הזאת מגיעה לסיעה כמובן בתקופה של סלאח א-דין, שמצליח לאחד את המוסלמים ו לשחרר את העיר ירושלים מהכיבוש הנוצרי ב-1187 לספירה אחרי קרני חיטין, המלחמה הידועה, הוא נכנס להיסטוריה כמשחרר ירושלים או כמוסלמי שהצליח לא רק לסלק את הצלבנים אלא גם לכבוש את ירושלים, מה שהופך אותו למודל עד היום לכל מנהיג באזור, אם זה היה עבד אל נאסר, או אחר כך חפז אל אסד, וסדאם חוסיין, לקחו את אותו כדוגמה למה שצריך לעשות.
ואז שרוצים להגיד על מנהיג ערבי שהוא מנהיג מאוד חזק, אומרים זה סלאח א-דין של היום.
יפה מאוד, כן, בדיוק. וזה לוקח אותנו, שוב, היו אחר כך שושלות ששיפצו בירושלים וחיזקו את ירושלים, למשל הממלוקים, יש להם הרבה מבנים, שיפוצים בירושלים, למשל העות'מאנים בתחילת דרכם, בעיקר בתקופה של הסולטן סולימן הראשון, קנוני, קנון, הוא בנה מחדש את חומות ירושלים, הוא בנה, שיפץ את כיפת הסלע, מה שאנחנו רואים עד היום זה בעצם שרידים של העות'מאנים, וזה לאט לאט, אבל מה העות'מאנים, החולשה של הצבא שלהם ושבכלל ה... התפוררות של
רגע, שנייה, שלהם. יש לי כן. פה שאלה, גם העות'מאנים, גם הממלוקים לפניהם, הם, אוקיי, הם סונים, הם רואים בירושלים כעיר מאוד חשובה מחדתית, אבל זה לא המרכז, הבירה המנהלתית שלהם פה.
שאלה מצוינת. קודם כל אני חייב להדגיש שזה תמיד היה המרכז הדתי, אבל לא המרכז הפוליטי. זאת אומרת, גם אפילו אומיים, בני אומיה, שטיפחו את ירושלים כל כך מבחינה דתית, מבחינתם היה בירה במקום אחר. זאת אומרת, רמלה, זה היה עיר שהמוסלמים בנו, כמרכז פוליטי של האזור.
כדי למה, להפריד את הדת והמדינה, לא לתת לדתיים?
כן, כמו שלמשל, הבירה המדינית, הבירה הפוליטית של חצי האי ערב, זה היה אל-מדינה, והמרכז הדתי היה יותר מכה. זאת אומרת, שם, אמנם אל-מדינה גם יש לה קדושה, אבל באזור של דרום סוריה, מה שנקרא בימי הביניים פלסטין, אז זה היה הבירה האדמיניסטרטיבית צבאית, זה היה רמלה, בירה, זאת אומרת שהערבים בנו אותה, ממש. לעומת ירושלים, שהייתה מרכז יותר דתי. עכשיו בתקופה, ככל שהחליף, בוא נגיד סולטן חלש, שאין לו תקציב, לא ישקיע בירושלים, הוא ישקיע באיסטנבול, וזהו, פחות בדמשק ועוד פחות בירושלים. וזה מה שקורה, שבעצם ירושלים די מוזנחת למשך כמה מאות שנים, וחוזרת להיות, חוזרת למרכז יותר במאה ה-19, כשלמעשה יש המון שיפוצים בירושלים, והירושלים מחוברת לתחבורה, סוללים פתאום כבישים, העותמנים סוללים את הכבישים החשובים מירושלים לאקו, ליפו, סליחה, ומחברים אותה לקו רכבת, זה דברים שלא היו, כן? וזה כמובן מחבר את ירושלים לאורך החיים של סוף התקופה העותמנית. אבל מפאת זמננו אנחנו צריכים להזדרז ולהגיע לתקופה של המנדט הבריטי, ושם עוד פעם, כמו בתקופה של, בוא נגיד הצלבנית, מרגישים המוסלמים שירושלים חומקת, או בוא נגיד, יש
זרה.
בה אוכלוסייה זרה שמתרבה, אוכלוסייה התנועה הציונית, ושם המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, מבין שיש לו ויכוחים עם משפחות יותר חזקות בירושלים, והוא מנסה למצוא דרך להתחזק. יש משפחות כמו נששיבי וחוסייני שהן חזקות יותר ממשפחת חוסייני, ואז הוא מגלה את הפוטנציאל הדתי שנותן לו את העוצמה כמופתי, כפוסק עליון, והוא משתמש בסיסמאות הדתיות שהיהודים מנסים להשתלט על הר הבית, ויותר מאוחר, אתה יודע, זה התפתח לזה שהיהודים רוצים להקים את בית המקדש השלישי, ומנצל את הרגשות האלה.
אבל גם בתקופה הזאת, אתה בטח תגיע עוד מעט לסיפור הזה, גם בתקופה הזאת מוצאים ספרים, אני חושב שאפילו הוא עצמו הוציא ספר שמסביר את חשיבות המסגדים האלה, ושם הוא כותב ששם זה מקום שעליו עמד בית המקדש של המלך שלמה. ראיתי, ורק אחר כך מופיע הנרטיב הזה שבטח אתה תגיע אליו, שבעצם בית המקדש היהודי לא היה שם אף פעם.
כן, למעשה הנרטיב האסלאמי הטיפוסי הוא שלא היה, אין בית מקדש, בית המקדש הוא כמו שאומרים בערבית מזעום, הוא מדומה, הוא לא היה ולא נברא, וגם כתוב, יש מסורת ידועה שזה מתבסס עליה, ששואלים מה המסגד הראשון שנבנה, אז אומרים כיפה, סליחה, זה הקאבה, ואחרי זה אומרים אחרי 40 שנה אל-אקסה. אז מה זה אל-אקסה? יש כאלה, אז יש, אתה מוצא כאלה שאומרים שאל-אקסה זה לא בית המקדש, יש כאלה שאומרים אל-אקסה הוא שם המוסלמי של בית המקדש, ומנסים ליישב את הסתירה הזאת, ויש כאלה שאומרים שלא היה ולא נברא בית מקדש, כן, שזה השיח היום של...
אבל זה לא שיח חדש מודרני, זה שיח שגם היו לו שרדים גם קודם? לא שרדים, התחלות.
כן, אני חושב שההכחשה הזאת מתחילה עם ראשיתו של הוויכוח הישראלי-פלסטיני, וזה לא הדבר היחיד, כן, כמו למשל הטענה שהיהודים נסים להרוס את אל-אקסה, אחר כך יותר מאוחר חופרים מתחת לאל-אקסה במטרה להרוס אותו, וכל מיני האשמות כאלה, אבל מה שחאג' אמין אל-חוסייני מצא, גילה ש... האשמה הזאת בגלל שהיהודים למשל ב-1929 שמו ספסלים והפרדה בין נשים לגברים ברחבה הצרה של הכותל, הוא טען שזה בעצם התחלה של השתלטות היהודית על האזור, על קיר בורק. דרך אגב, הכותל נקרא באסלאם הקיר בורק, כי שם לפי המסורת מוחמד קשר את סוסו המקונף. אז זה עורר מאומות ואירועי תרפת הידועים לשמצה. ובעצם ירושלים, לפי החלטת האום, מחליטים על בינאום, כן? כי זה באמת בעיה רצינית ירושלים. בסופו של דבר ההכרעה בשטח מתעלמת לחלוטין מהחלטות האום, ויש מלחמה, ומי שבסופו של דבר כובש את העיר העתיקה בירושלים, זה הירדנים, הלגיון הירדני, שב-48 פשוט ניצח את המלחמה, אין דרך אחרת להגיד את זה, ומגיע לשביתת נשק שבה מערב ירושלים נשארת בידי ישראל וחותמים על הסכם הפסקת אש שלא מקובל דרך אגב על כמעט על אף מדינה בעולם של חלוקת ירושלים עד 67 זה נשמר בין ירדן לישראל, כן? זה נדמה לי שפעם בדקתי אף אחד לא הכיר כשטח ירדני אפילו, זאת אומרת חוץ מאולי נדמה לי פקיסטן פקיסטן ובריטניה, כי בריטניה שלטה בצבא הירדני, כל הקצינים היו בריטים, אז היחידים שהכירו בזה.
הארגון לשחרור פלסטין טען ש כאילו כל המפות של פלסטין הכבושה בזמנו זה הייתה רק מפות של ישראל של 67. ירדן הופיע במפות האלה כולל הגדה המערבית.
כן, טוב, עד היום לא מקובל על שום מדינה, אני לא ראיתי מפה שמקבלת את יהודה ושומרון ועזה כשטחים ישראלים, לא נולדה עדיין מפה כזאת, אולי אני אמצא מתישהו, אבל לא ראיתי מפה בעולם הערבי בשום מקום שמכירה בירושלים, או אפילו בירושלים המערבית.
כן.
אולי המערבית, אבל לא המזרחית, בוודאי שלא העיר העתיקה כחלק מישראל. אגב, כן, אז
אתה אמרת ששליט חלש הוא לא משקיע בירושלים, אז באמת המלך ירדן של אותם ימים לא השקיע בירושלים כמעט כלום.
לא מדויק. קודם כל חשוב לציין שברגע שהירדנים השתלטו על העיר העתיקה, וזה חומר למחשבה דרך אגב, הם לא נתנו ליהודים בכלל לחיות שם. זאת אומרת, הרוב היהודי נהרס לחלוטין, נהרס חלק גדול, לא לחלוטין, אבל נהרס, התושבים היהודים ברחו, לא הרשו להם לחזור, וככה היה עד 67. זאת אומרת, ב-67, במלחמת ששת הימים, בכלל הרחבה הצרה מאוד שהייתה של הכותל, עברה שיפוץ והורחבה, היה שם רחבה שלמה יותר, היה שם בתים של כמה משפחות ערביות שנתנו להם שיפוצים תמורת פינוי הבתים האלה והרחבת הרחבה שאנחנו מכירים היום. זה לא היה ככה, כן? הייתה רחבה קצרה מאוד שיהודים היו צריכים להצטופף שם בשביל להתפלל.
מי שרוצה לראות איך זה נראה פעם, יש מה שנקרא הכותל הקטן, שהוא כמה עשרות מטרים מהכותל הרגיל. עכשיו גם הרבנות שם השתלטה, אז זה לא נראה כמו סמטה שכוחה, אבל עד לפני איזה 20 שנה זה פשוט הייתה סמטה מאוד צרה וגרפיטי על הכותל, וככה זה נראה גם הכותל הגדול.
כן, אז אנחנו כרגע, אם נסכם, במצב מאוד מאוד מסובך, שהעולם המוסלמי, והכי חשוב, בעצם ירושלים הפכה לחוד החנית, זאת אומרת, הדבר הכי חשוב בלאומיות הפלסטינית, זאת אומרת, זה נהיה, הפלסטינים רואים עצמם כחוד החנית של המאבק לשחרור ירושלים המוסלמי, כפי שסלח הדין נסע ב-1187 לספירה, אז הם אומרים, היום זה התפקיד שלנו, יש צלבנים חדשים, שזה התנועה הציונית, כן? ועוד פעם צריך לשחרר, כי ירושלים עוד פעם בסכנה, ויש סיסמאות כאלה, בעיקר של התנועה הלאומית הפלסטינית, זה כמובן נותן גוון דתי מאוד בעייתי לכל הסכסוך הערבי-ישראלי והסכסוך הפלסטיני-ציוני, שמקשה מאוד מאוד את הפתרון לבעיות האלה בעתיד. ניסו לדבר על זה ולפתור את זה בתקופת הסכמי אוסלו, ניסו לפתור, וזה היה תמיד לב הבעיה. יותר קשה מבעיית הפליטים וה... אולי אני טועה, אבל נראה שכאן זה יותר קשה, כי זה לא בעיה רק מדינית, דמוגרפית, זה בעיה דתית. ובענייני דת, אתה יודע, קשה...
ולכן הטענה, זה לא טענה מקורית שלי, אבל אני מאוד מתחבר אליה. יכול להיות, לא מן הנמנע שמי שיפתור את זה זה אנשי דת ולא אנשי ולא פוליטיקאים. גם זה, אבל קשה, קשה מאוד.
כן, אולי עוד דקה יש לנו...
כן, איך כמה אתה רוצה.
יש כאן איזו הסתבכות של הנושא הירושלמי ושל המסגדים, שעלולה להתפתח בעתיד עם התקדמות הסכמי אברהם, אם העסק הזה יכלול את סעודיה. למה יש פה בעיה? כי הירדנים השיגו בהסכם השלום זכות שמאוד חשובה למלך ירדן, הרי הוא ממוצא האשמי, אתה יודע, האשם זה משפחת הנביא מוחמד. הנביא מוחמד זה המשפחה שלו, השבט שלו, ולכן חשוב להם מאוד הוויסאיה, החסות הדתית על מתחם אל-אקסה, או מה שנקרא הר הבית, או אל-חר המשריף, נתנו לו כל מיני שמות, מאוד חשוב לו הדבר הזה, והסעודים לעומת זאת, השתלטו אבותיהם של השליטים הנוכחיים, השתלטו על מכה ומדינה לאבותיהם של, של מלכי ירדן. זאת אומרת, הם לקחו להם את השטח הזה ב-1922-3, הם פשוט השתלטו וזרקו משם את האשמים. מה שנשאר לאשמים, הם איבדו את מכה ומדינה לסעודים, והם פוחדים עכשיו גם לאבד את ירושלים, כלומר הם פוחדים שבהסכם שלום עתידי, פתאום הסעודים ידרשו חסות על ירושלים. הם יגידו, יש לנו חסות על מקה ומדין, עכשיו אנחנו רוצים גם...
ויש להם הרבה כסף לשפוך על זה גם.
הכסף מדבר, וחלק מהלגיטימציה של מלך ירדן קשורה לירושלים. תראה כמה משקל פוליטי. אי אפשר להפריד פוליטיקה ודת. אתה רואה? במזרח התיכון.
יפה. טוב, ירושלים... לא יודע, ירושלים זה עיר שקשה מאוד, אני חייתי בירושלים כמה שנים, כולל בעיר העתיקה כשהייתי מגבניק, תסתדה, קשה לחיות בה, אבל כל פעם שאני מגיע, יש איזו תחושה מאוד מוזרה אצלי, במיוחד שאני מגיע לעיר העתיקה, אז אני מציע לכל המאזינים שלנו, לכו תבקרו בירושלים, אתם לא גרים שם.
עיר יפהפייה, אי אפשר להתווכח על זה, עם כל הבעיות שיש בה, היא עיר באמת מאוד יפה ומאוד מיוחדת, וההיסטוריה חיה ונושמת שם, אתה רואה בכל מקום שאתה מסתובב, אתה רואה, יש לך לפעמים, נגיד, המקום שהיה בו את הסעודה האחרונה, המקום קרוב למקום שיש בו את קבר דוד, ומקום שיש בו, קרו בו כל כך הרבה אירועים היסטוריים באותו מקום.
כן.
כן. אינשאללה, נלמד להסתדר ולחיות יחד במקום הזה, בלי להילחם. ולחלק, להתפלל ביחד, באותו מקום.
להתפלל מי שמתפלל. אוקיי, טוב, בנימה שוחרת שלום זו, אנחנו ניפרד מכל המאזינים. אנחנו מזכירים להירשם להסקט הזה בכל יישומוני הסקטים באשרהם, להשאיר הודעות, לייקים, מה שצריך. ירון, אתה מוציא גם ניוזלטר כל שבוע. גם אפשר להירשם, זה מגיע בימי שישי בבוקר לאימייל. וזהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים שלווים ומלאים ביופי ותעוררות רוח. ביי ביי.
הירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.